מנחות, דף כ"ו, מתחילים בעזרת השם, במשנה, בתחילת העמוד. כהן בא, מקבל מנחה לבית המקדש, בא לוקח, מכניס את היד לתוך המנחה, לוקח מלוא קומצו. מה קרה אחר כך? נפלאות דרכי השם. אותם שיריים שנשארו של המנחה, אומרת המשנה, נטמעו שירע. זה עוד איכשהו מסתבר. נגע בו שרץ, אדם טמא. נשרפו שירע. שירע המנחה, כל מה שנשאר אחרי שהכהן קמץ, הכל נשרף. או נאבדו שירע. בין רגע כל השיריים נאבדו, והוא עוד לא הספיק להקטיר את הקומץ על המזבח. אומרת המשנה, כמידת רבי אליעזר, כשרה. רבי אליעזר ורבי יהושע נחלקו בנוגע לקורבן. קורבן, יש את הבשר שנאכל ויש את הדם שנזרק על המזבח. לפי דעת רבי אליעזר, ברגע שהבשר נאבד, נטמע, נשרף, זה לא מעניין את הכהן כלום. הוא לוקח את הדם וזורק על המזבח ומכשיר את הקורבן. אז אותו דבר גם לגבי מנחה. את הכהן לא מעניין שום דבר מה קרה עם השיריים. הקומץ קיים, תקטיר את הקומץ על המזבח, והמנחה תהיה כשרה. זה כמידת רבי אליעזר. כמידת רבי יהושע, שהוא סובר, בטח שאכפת לי. מה, אין בשר? הוא נטמע, נשרף, נאבד, אחד משלושתם. זהו, אין דם. אי אפשר לזרוק את הדם על גבי המזבח, הקורבן פסול. אותו דבר גם לגבי קומץ, נאבד, נשרף, נטמע. שירע, הקומץ גם כן אי אפשר להקטיר על המזבח, אלא הוא פסול. כמידת רבי יהושע, המנחה פסולה. אמר רב, כדי שנאמר שבאמת המנחה תהיה פסולה כשנאבדו, נטמעו, נשרפו שירע, והוא שנטמעו כל שירע. אבל מקצת שירע לא. אם רק חלק מהשירע נטמעו, אז זה לא פוסל את המנחה. אמרנו נטמעו, נשרפו, נאבדו. כסל כדעתך, בהתחלה דווקא עלה על דעתה של הגמרא לבאר, רק נטמע. רק במקרה שנטמע מקצת מהשיריים, רק במקרה שנטמע כל השיריים, אז הקומץ פסול, אבל מקצת מהשיריים נטמע, זה יהיה כשר. הגמרא הבינה בהתחלה שמדובר פה רק על המקרה שנטמע. כסל כדעתך, נטמע אין, אבוד ושרוף לא. נשאלת השאלה מה כסבר, מה סובר רב? איקה סבר שיעור המילתא היא, אם הוא סבר שאם נשאר מהמנחה, זה אומר שיש פה את המנחה, ואם כן אפשר את הקומץ להקטיר, אז אפילו אבוד ושרוף נמי, אם רק קצת נאבד או קצת נשרף, נשאר, אז השיעור רע, יש לזה משמעות, אז אפשר כן להקטיר את הקומץ. איקה סבר שיעור עליו מילתא היא, ואם הוא סבר שאם נשאר, זה לא אומר שום דבר, מכיוון שקצת נאבד, קצת נשרף, כבר אי אפשר להקטיר את הקומץ, אם כן, ונטמע מה איתמה? אז אם כן מה הסיבה שבנטמע, אם נשאר, אפשר כן להקטיר את הקומץ? דמרצה ציץ? כיוון שיש הלכה מיוחדת שהציץ שנמצא על המצח של הכהן גדול, הוא מרצה וכביכול מוחל על האבון של הקודשים בתומעה, ולכן אם נטמעו חלק משעריה, הציץ מרצה ואפשר להקטיר את הקומץ על המזבח, אז למה רק אם נטמעו חלק? היא אחי, כל שירי הנמי, גם אם כל השיריים נטמעו, הציץ מרצה ואז אפשר להקטיר את הקומץ על המזבח. מתרצת הגמרא לעולם כסבר שיעור המילתאי. באמת סובר רב שאם נשאר קצת זה משמעותי ואפשר עכשיו להקטיר את הקומץ על המזבח. ובאמת מה שכתוב נטמע זה לאו דווקא נטמע אלא זה גם אבוד ושרוף. ונטמע והוא עדין לעבוד ושרוף, והיידקה אמר נטמע. למה הוא מדבר דווקא על מקרה של נטמע? ראישה היו נעקת, הוא לקח את הראש שבין שלושת הדוגמאות, אבל באמת זה רק דוגמה, כל שלושת המקרים, אם נשאר, אז אנחנו אומרים שאפשר כן להקטיר את הקומץ. כדתני רבי יהושע, שאנחנו רואים שגם לגבי עבוד ושרוף זה אותו דין. דתני רבי יהושע אומר, כל הזבחים שבתורה שנשתייר מהן כזית בשר, שמיועד לאכילה, כזית חלב שמיועד להקטרה למזבח, או כזית כן, כזית בשר או כזית חלב, זורק את הדם. למה? כי נשאר פה כזית שלם של בשר שמיועד לאכילה, כזית שלם של חלב שמיועד להקטרה למזבח. אז יש כאן משהו שנשאר של בשר שאפשר על סמך זה לזרוק את הדם על גבי המזבח. אם לא נשאר זית שלם כזית שלם, אלא רק כחצי זית בשר, אפילו אם זה גם עוד חצי זית של חלב, אבל חצי זית בשר שנאכל, וחצי זית שמיועד להקטרה, שתיהם לא מצטרפים ביחד לכזית בשאר הקורבנות, שהבשר נאכל והחלב מוקטר. אז לכן אינו זורק את הדם. ובעולה, ששם באמת אין הבדל בין הבשר לחלב, ואת כולם מקטירים על המזבח הזה, הם ודאי מצטרפים החלב והבשר, כי הייעוד שלהם הוא שווה. ובעולה, מה אנחנו אומרים? שאפילו כחצי זית בשר וכחצי זית חלב זורק את הדם. למה? מפני שבעולה, מפני שכולה כליל, כולה כליל על גבי המזבח, אז לכן חלב והבשר, הייעוד שלו הוא זהה, הוא אותו דבר, אז לכן שתי חצאי כזיתים מצטרפים. ובמנחה, משהו שלכאורה לא מובן, כן? אומרת הגמרא הוא במנחה, ברייתא. אפילו כולה קיימת לא יזרוק. מנחה? מנחה מה יביד אתה? כל הכבוד שאנחנו כרגע לומדים מסכת מנחות, אבל מה נכנס פה מנחה לגבי קורבן של בהמה? היא קיימת, לא קיימת. אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, מדובר פה על מנחת נסכים. מנחה שבאה ביחד עם הקורבן. יש קורבנות שביחד עם הבהמה מביאים גם מנחה של סולת. אז אם כל הבשר והחלב של הבהמה נאבד או נשרף או נטמע, אבל המנחה נשארה בשלמותה, אפילו אם כולה קיימת, אפילו אם כולה קיימת, סלקלת החמינה, הועיל ובהדי זבח קעתי. הרי המנחה באה ביחד עם הקורבן, עם הבהמה. כגופי דזיבחא דמיא. אז אולי נגיד שזה כמו גוף הבהמה, ואם נשאר מהמנחה, אפשר לזרוק את הדם אולי. לכן כמה שמלן שלו. שואלת הגמרא מינה נמילי, אומר רש"י, דאם לא נשתייר בשר אל החלב, בכל זאת אפשר לזרוק את הדם. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, ומתו בה, יש כאלה שנוטים לומר שמי שאמר את זה זה משום רבי יהושע בן חנניה. אמר קרא, הפסוק אומר, מצטט את כל הלשון, וזרק הכהן את הדם על מזבח השם, על מזבח השם פתח או אל מועד. אז מתי אפשר לזרוק את הדם של הקורבן? ממשיך הפסוק ואומר, והקטיר החלב לריח ניחוח להשם, והקטיר החלב לריח ניחוח להשם. דורשת מזה הגמרא, והקטיר החלב לריח ניחוח להשם, ולפני כן היה כתוב לגבי הזריקה כמו שכבר קראנו, חלב ואף על פי שאין בשר, על סמך החלב אפשר לזרוק את הדם. ואשכחן חלב, חלב דיינו כמו שיש שומן, יש חלק שדומה לשומן שהוא נקרא חלב, זה תלוי איפה נמצא השומן הזה, יש מקומות מסוימים שהשומן נמצא שם, זה נקרא חלב, בעיקר בחלק האחורי של הבהמה. אז אם החלב נשאר, אז באמת אפשר לזרוק את הדם, אבל יותר את הכבד ושתי הכליות, שזה גם כן מקטירים על המזבח, אם זה נשאר, מי אמר שעל סמך זה גם אפשר לזרוק את הדם? יותר את הכבד ושתי הכליות מנהלן, דקטני ובמנחה, אפילו כולה קיימת לא יזרוק. הראיה היא מזה שכתוב שכשמביאים ביחד עם הבהמה גם מנחה, אז גם אם כולה קיימת על סמך המנחה אי אפשר לזרוק את הדם. מה אני לומד? אני לומד מזה, מנחה עוד לא יזרוק. רק אם הדבר היחיד שנשאר זה המנחה, אז על סמך המנחה אי אפשר לזרוק את הדם של הקורבן. יותר את שתי הכליות? אם זה נשאר, אז על סמך זה כן אפשר לזרוק את הדם. יזרוק. מנהלן, אומרת הגמרא, רבי יוחנן דידי אמר, לריח ניחוח. זאת אומרת, עד לפה רק ראינו שבאמת אם נשאר יותר את הכבד ושתי הכליות, על סמך זה אפשר לזרוק את הדם, אבל מאיפה המקור לפסוק, מהפסוק? אומרת הגמרא שרבי יוחנן לומד את זה מזה שכתוב לריח ניחוח. מה הלימוד? לריח ניחוח, כל שאתה מעלה לריח ניחוח. כל דבר שכשאתה מעלה אותו למזבח זה עושה ריח ניחוח של צלי, עסיסי וטוב, שזה גם חלב, גם יותר את הכבד ושתי הכליות, אז על סמך זה אפשר לזרוק את הדם, כי למעשה לריח ניחוח כתוב באותו פסוק, וזרק הכהן, כתוב שמה, והקטיר החלב לריח ניחוח להשם, אז החלב גם כן עושה לריח ניחוח. גם יותר את הכבד ושתי הכליות, גם על סמך אותם שתי חלקים, אפשר לזרוק את הדם אם הם נשארו. אומרת הגמרא, נו, אז אם ככה, בשמה צריך שיהיה כתוב חלב? הרי גם החלב הוא לריח ניחוח. אומרת הגמרא, והצטריך למכתב חלב, והצטריך למכתב לריח ניחוח. די כתב חלב, אבא מן החלב אין, דווקא חלב, שזה כמו שומן, רק זה, כי התורה מדברת על חלב, אם הוא נשאר, שאותו אמורים להקטיר על המזבח, אם הוא נשאר על סמך אותו חלב, אפשר לזרוק את הדם על המזבח. ויותר את הכבד, ושתי הכליות, לא, על סמך שתי אלה, לא יהיה אפשר לזרוק את הדם על המזבח. כן כתב רחמנה ריח ניחוח, נו, אז אולי מספיק שיהיה כתוב רק ריח ניחוח. והיא כתב רחמנה לריח ניחוח, אבא אמינה אפילו מנחה של סולת. כתב רחמנה חלב, שזה צריך להיות דבר בסגנון של חלב, שבא מהחי, אבל לא סולת. אומרת המשנה, כשהיו מביאים מנחה לבית המקדש, אז היו שמים את הסולת ואת השמן ואת הלבונה בתוך כלי שרת, והם קדשים אותו בכלי שרת. אחר כך הכהן היה לוקח מלוא קומצו מתוך המנחה ומכניס את הקומץ בתוך כלי שרת שני. אומרת המשנה, אם הקומץ הכניסו אותו שלא בכלי שרת שני, פסול. רבי שמעון מכשיר. הגמרא תביא כמה מקורות לזה שרבי שמעון מכשיר. הקטיר קומצה פעמיים, שתי חצאים, כשרה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה ברי דרבי חייא, מה איתם עד רבי שמעון? למה באמת אם לא הכניסו את הקומץ לתוך כלי שרת, אז הקומץ, המנחה תהיה כשרה. אמר קרא על המנחה, קודש קודשים היא, כחטאת וכאשם. למה מדמים ומקישים בין המנחה גם לחטאת וגם לאשם? בא לעובדה ביד, בלי להכניס את המנחה לתוך כלי שרת, בסדר? אבל רק צריך לעשות את זה ביד ימין. עובדה בימין כחטאת, שאת ההזעה של אדם מזים עם האצבע. רואים שאפשר לעשות את העבודה ביד. בא לעשות את העבודה בכלי, להכניס את הקומץ לתוך כלי שרת, עובדה אפילו בשמאל, כמו קורבן אשם, שאפשר לזרוק את הדם ביד שמאל. אם כן, רואים שאפשר למעשה לעשות את העבודה של הקמיצה, לשים את הקמיצה, גם להשאיר אותה ביד, לא חייבים להכניס אותה בתוך כלי. רק שזה צריך להיות ביד ימין. אז זה המקור של רבי שמעון, שגם אם את הקמיצה לא הכניסו אותו בתוך כלי שרת, זה גם יהיה קשר כמספיק ביד. ורבי ענאי אמר, כיוון שקמצו מכלי שרת, מעלהו ומקטירו אפילו בהמיינו. כיוון שהרי כשמביאים את המנחה לבית המקדש, כבר מכניסים את זה בתוך כלי, את כל הסולת, את כל השמן ואת כל הלבונה, אז הוא כבר נכנס והתקדש בכלי שרת. לכן אחר כך שהוא בא ולקח את הקומץ, זה לא מעכב שהוא הכניס את הקומץ לתוך כלי שרת שני. גם אם הוא יכניס את זה לתוך אמיינו, דיינו להבנת, לחגורה שלו, ואפילו במקידה של חרס, בכלי של חרס, שהוא לא יתקדש בכלי שרת, אלא כלי חול, זה גם כן טוב. רב נחמן בר יצחק אמר, הסבר שלישי, כל מודים בקומץ שטעון קידוש. זאת אומרת, את הקומץ בהתחלה גם רבי שמעון מודה שצריך לשים אותו בתוך כלי שרת. אחרי ששמת אותו בתוך כלי שרת, אתה יכול להוציא אותו מהכלי שרת ולהוליך אותו למזבח ולהקטיר ביד, אבל את הקידוש הראשוני כן חייבים לקדש בתוך כלי שרת. שואלת הגמרא, מי טבעי, הקטר חלבים ואיברים, הקטר חלבים ואיברים של הקורבנות, מקטירים אותם במשך כל הלילה, ועצים שאלן בין ביד, בין בכלי, בין בימין, בין בשמאל, כשרים. אז רואים מכאן שכשעושים הקטרה ביד, אפשר גם לעשות ביד שמאל, לאו דווקא ביד ימין. אמרנו את הפירוש הראשון של רב יהודה ברי דרבי חייא, שהוא סובר שהסיבה שאפשר לקמוץ ביד ימין, שאפשר לקמוץ ביד, זה בגלל שלומדים את זה מחטאת, אבל צריך לעשות את זה בימין. פה אנחנו רואים שכשעושים ביד, אפשר גם לעשות בשמאל. ביד שמאל, תכף נראה שזה קושייה על התירוץ הראשון. בכל אופן, ממשיכים. הקומץ שקומצים מתוך המנחה, והקטורת שמקטירים על המזבח הזהב, והלבונה שמפזרים על המנחה וגם כן אוספים ומקטירים על המזבח, שהעלן בין ביד, בין בכלי, וגם פה שוב פעם, בין בימין, בין בשמאל, יד, שמאל, כשר. כשרין, אומרת הגמרא, טיובתא דרבי יהודה ברי דרבי חייא, שהוא אמר שביד צריך שיהיה דווקא בימין, כמו שכבר הדגשנו במהלך הברייתא. אומרת הגמרא, אמר לך רבי יהודה, ברי דרבי חייא, לצדדין קטן, עדיין הוא צריך לחלק את הביתה לשתיים. אם זה ביד, חייב שזה יהיה דווקא בימין. בכלי זה יכול להיות בין בימין, בין בשמאל. כשהוא שם את הקומץ בתוך כלי, הוא יכול להחזיק את הכלי ביד שמאל גם. שואלת הגמרא, קושיה תשמע. כמצו שלא מכלי שרת, וקדשו שלא בכלי שרת. מה קורה אם הביאו את המנחה ולא שמו את זה בכלי שרת? והכהן הלך קמץ מתוך כלי שהוא חול, ולא הכניס אחרי זה את הקומץ בתוך כלי שרת, אלא גם השאיר את זה מחוץ לכלי שרת. ולא, והקטירו, כל העבודות הוא עשה שלא בכלי שרת. אומרת הברייתא, פסול. רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירים. אפילו במתן כלי חול, מה רואים מכאן? שלא חייבים להכניס את זה בתוך כלי, בתוך כלי שרת. עונה הגמרא, אימה, ממתן כלי ואילך. ממתן כלי ואילך, זאת אומרת, אחרי שהכהן קמץ ושם את הקומץ בתוך כלי שרת, אז אחרי שהוא נתן את זה בתוך כלי שרת, את ההולכה והכתרה, זה הוא יכול באמת לעשות בכלי חול. ולמעשה, כמו דעת רב נחמן בר יצחק. שואלת הגמרא שאלה נוספת על רב נחמן בר יצחק. תשמע, וחכמים אומרים, קומץ טעון כלי שרת. כשהכהן לוקח מלוא קומצו, הוא צריך לשים את הקומץ בתוך כלי שרת. כיצד? קומצו מתוך כלי שרת. דיינו, ברגע שמביאים את המנחה בית המקדש, מכניסים את כל המנחה כמו שהיא בתוך כלי שרת. ולוקחים קומץ מתוך הכלי שרת. ומקדשו בכלי שרת. ומעלו ומקטירו בכלי שרת. רבי שמעון אומר, כיוון שקמצו מכלי שרת, מעלו ומקטירו שלא בכלי שרת, ודיו. אז רואים מכאן שרבי שמעון סובר שלא צריך להכניס את הקומץ לתוך כלי שרת, ואחר כך אפשר לקחת את זה מהכלי שרת, אלא מלכתחילה אפשר לקמוץ מתוך כלי שרת ולא להכניס את הקומץ לכלי שרת, אלא אשר להקטיר את זה למזבח. אז זה קשה על רב נחמן בר יצחק שאמר שכשהכהן קומץ, הוא חייב להכניס את הקומץ לתוך כלי שרת, ורק אחר כך, כשהוא לוקח את זה ומוליך ומקטיר, הוא יכול להוציא את זה מהכלי שרת. כאן רואים שלא. עונה הגמרא, אימה, כיוון שקמצו וקידשו בכלי שרת, גם הקידוש צריך להיות בתוך כלי שרת, אז מעלו ומקטירו ודיו, יכול להוציא את זה מהכלי שרת ולהוליך אותו כשהקומץ נמצא בתוך היד שלו, כמו שאמר רב נחמן בר יצחק. עכשיו הגמרא מביאה עוד קושייה על רב נחמן בר יצחק, שזה באמת פרחה מוחלטת. תשמע, קמץ בימינו בלי כלי ונתן בשמאלו, ביד שמאל. מה ההלכה? יחזיר את הקומץ לימינו. עכשיו, כל זמן שהקומץ נמצא בשמאלו, וחישב עליה בין מחשבת חוץ למקומו, דיינו כשהוא עשה את העבודה הוא חשב הרי אני עושה עבודה זו על מנת שיוכלו את המנחה חוץ למקומו, אז הדין הוא שבאמת המחשבה פוסלת באמת, אבל אין קראת, ואפילו החידוש הגדול הוא בין חוץ לזמנו, גם כשהוא חושב מחשבת חוץ לזמנו שהמנחה תאחל אחרי הזמן, שזה מחשבת פיגול ואמור להיות קראת, בכל זאת מכיוון שהוא חשב את המחשבה הזאת כשהקומץ היה ביד שמאל, אז פסול ואין בו קראת. אבל ברגע שהוא הכניס את הקומץ ליד ימינו, כשהקומץ היה בימינו, חישב עליה חוץ למקום הפסול ואין בו קראת, אבל אם חישב עליה חוץ לזמנו, פיגול, וחייבין עליה קראת, עליו קראת, דברי רבי אלעזר ורבי שמעון. וחכמים אומרים, כיוון שנתנתו בשמאל, כיוון שנתנו לשמאל פסלתו, מתנתו. ברגע ששמו את הקומץ ביד שמאל, זה נפסל לגמרי. מה הייתה? מה? משום דבעי קדושה בכלי. כי צריך לשים את הקומץ, לקדש אותו מיד בתוך כלי שרת. צריך לקדש אותו מיד בתוך כלי שרת. וכיוון שנתנו לשמאל, כיוון שהוא שם את הקומץ בתוך יד שמאל, אז אם כן נעשה כדם שנשפח מצוואר בהמה לרצפה, ואספו שפסול. אז זה הופך להיות כמו הדין שאנחנו אומרים לגבי קבלת אדם בבהמה, לא במנחה, בבהמה. הדין הוא שכששוחטים את הקורבן צריך מיד לקבל את אדם מהצוואר של הבהמה בתוך כלי שרת. אבל אם אדם נשפח לרצפה ואחרי זה אספו את אדם מהרצפה, זה פסול. כתוב מדם הפר, צריך מהפר לקבל את אדם ישירות. אותו דבר כשעושים קמיצה, והקומץ נמצא ביד שמאל, זה נקרא כאילו שזה נשפח על הרצפה, זה לא יועיל שיחזירו את זה לימין. מכלל, דרבי אלעזר ורבי שמעון, שהם לא פסלו כשהקומץ נמצא ביד שמאל, סימן שהם סוברים, שלא באו מתן כלי, שלא צריך לשים את הקומץ בתוך כלי בהתחלה, אלא אפשר ישר לשים את זה ביד. תיוב תדר רב נחמן, תיוב תדר, כי רב נחמן בר יצחק סובר, שלפי רבי שמעון כן צריך לשים את הקומץ בתוך כלי, ורק אחר כך אפשר לקחת את זה משם. פה אנחנו רואים שמלכתחילה לא צריך בכלל לשים את הקומץ בתוך כלי. באמת, זה קושייה על דעתו של רב נחמן. אומרת הגמרא, לרבי יהודה ברידר רבי חייה, מסי עלי. באמת יש פה ראיה וסיוע לדעתו של רבי יהודה ברידר רבי חייה, כי אנחנו רואים שהוא אומר שצריך להחזיר את זה לימין. בדיוק כמו שאמר רבי יהודה ברידר רבי חייה, שצריך דווקא את הקמיצה לקמוץ בימין. צריך להחזיק את הקמיצה ביד ימין. אבל לרבי ינאי, שהוא סובר, שברגע שהמנחה הייתה כולה בתוך כלי שרת, אז עכשיו בכלל לא מעניין אותנו אם הקומץ נמצא בכלי שרת או לא, אלא אפילו בחגורה הכהן יכול לקבל את הקומץ וזה יהיה כשר, וכל שכם ביד שמאל. אולי נאמר, לאמת אבת יובטה, שכאן אנחנו רואים שאפשר אפילו בשמאל להחזיק את הקמיצה. אומרת הגמרא, אמר לך רבי ינאי, ענה דאמרי כתנא דאקטר. שהתנא של אקטר סובר שאפשר אפילו בשמאל וביד, ביד שמאל. אבל אנחנו תירצנו שהברייתא היא אומרת, לא, שצריך שזה יהיה ביד ימין בדווקא. אבל הוא לא סובר ככה. ולאו לצדדים קטני, הוא באמת לא מחלק את הברייתא היא לצדדים, אלא הוא סובר באמת שזה כן יהיה קשר גם ביד שמאל. אמרנו במשנה שאם הקטיר קומצה פעמיים, שתי חצאים, כשרה. אמר רבי יהושע בן לוי, פעמיים ולא פעמי פעמיים. רק אם באמת הוא חילק את הקומץ לשתיים, זה יהיה כשר. אבל אם הוא חילק את זה ליותר משתיים, זה יהיה פסול. רבי יוחנן אמר, פעמיים ואפילו פעמי פעמיים. גם ליותר חלקים, אם הוא עשה קצת מהקמיצה והקטיר, זה גם יהיה כשר. מהי ביניו? מה באמת הסיבה שהם נחלקו? מה ההבדל ביניהם? אמר רבי זעירה, יש קומץ פחות משני זיתים, ויש הכתרה פחותה מכזית, תיקה ביניו, ההבדל ביניהם, האם אפשר לעשות קומץ בתוך היד פחות משיעור של שתי כזיתים, והאם יש הכתרה פחות משיעור של כזית. מה באמת הקשר? אז הגמרא מסבירה. רבי יהושע בן לוי סבר, אין קומץ פחות משתי זיתים. כשהכהן לוקח מקומצו, חייב שיכנס לו בתוך היד לפחות שיעור של שתי כזיתות. אז זה דבר ראשון. ואין הכתרה פחותה מכזית. ואי אפשר להקטיר פחות משיעור של כזית. לכן, ברגע שהקומץ הוא בשיעור של שתי כזיתות מינימום, אז רק לחצי אפשר לחלק אותו, וכל פעם יקטירו כזית, שזה השיעור המינימלי שאפשר להקטיר. זה רבי יהושע בן לוי. רבי יוחנן סבר, יש קומץ פחות משתי זיתים. אפשר לקמוץ ביד אפילו פחות משיעור של שתי כזיתים. ובכל זאת אומרת המשנה שאפשר לחלק את השיעור של הקומץ לשתיים, ואז יוצא שהכתרה תהיה פחות מכזית. נו, אז אם כן, יש הכתרה פחותה מכזית, אז מה אכפת לך אם זה יהיה קצת פחות מכזית או פירורים קטנים? אם אין שיעור להכתרה, אז זה יכול להיות אפילו פעמי פעמיים, אפילו כמה פעמים לחלק את השיעור של הקמיצה ולהקטיר אותו קצת קצת. כן, שיעור להכתרה. התמר. קומץ, ממתי מתיר שיריים באכילה? הרי כשהכהן לוקח מלוא קומצו מהמנחה, השיריים מותרים לכהנים באכילה בתוך העזרה לזכרי כהונה, כהנים זכרים. עכשיו, ברגע שהכהן לקח את הקומץ, זה כבר מתיר את השיריים? לא, הוא צריך להקטיר את הקומץ על המזבח. עכשיו, כשהקומץ ימצא על המזבח, זה מספיק? לא, צריך שזה יהיה מוקטר על האש. השאלה היא, כמה הוא צריך להיות מוקטר על האש? שכבר כולו יבער, או עצם זה שרק נתפס בו האש? אז יש בזה שתי דעות. רבי חנינה אומר, מי שמשלה בו את האור, אפילו אם רק קצת מהאש נתפסה בקומץ, כבר השיריים מותרים באכילה. רבי יוחנן אמר, מי שתצית בו את האור ברובו, שרוב הקומץ נתפס בו האש. אמר לי רבי יהודה לרבא בר רבי יצחק, אסבר הלך תמה דרבי יוחנן, בני אסבר לך מאיפה רבי יוחנן לומד, שבשביל להקטיר צריך שיהיה פה, יתפס האש ברוב הקומץ. אמר קרא, והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן. אין כבשן מעלה קיטור, שזה אש ואשן והכל, אלא, אתה יודע מתי? עד שתצית האש ברובו. אז זאת אומרת שכאן יש הכתרה של קומץ, זה חייב שבאמת יתפס האש ברוב הקומץ. אמר לרבין ברבדה לרבה, אמרי תלמידך, תלמידיך. ככה, מה הם אמרו? אמר רב אמרם, תניה, אין לי אלא דברים שדרכן להיקרב בלילה. מה הדרך להיקרב בלילה? כגון איברים של קורבנות עולה, שמקטירים אותם במשך כל הלילה, אפילו אחרי השקיעה, ופדרים, דיינו את האימורים של כל הקורבנות, שמעלן ומקטירן מבוא השמש, מאחרי השקיעה, ומתעכלים והולכים כל הלילה כולה. דברים שדרכן להיקרב ביום, שהזמן מתי שצריך להקריב אותם זה ביום. למשל, כגון הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים, שכהנים מביאים מנחה, ומנחת כהן גדול, כהן משוח, ומנחת נסחים, את המנחה שמביאים יחד עם הקורבנות בהמה, שמעלן ומקטירן לפני השקיעה, מבוא השמש, כתוב פה שזה אחרי השקיעה, שואלת הגמרא, ואמרת דרכן להיקרב ביום, אז איך תומר שזה אחרי השקיעה? אומרת הגמרא, אלא אם בוא השמש, לפני השקיעה, שמתעכלין והולכין כל הלילה מיניים, מאיפה לומדים שאפשר לתת להם להתעכל במשך כל הלילה, אפילו את אותם הדברים שצריך להקטיר אותם ביום? תלמוד לומר זאת, תורת העולה, ריבה, שגם את אלה שלא אמורים להקטיר אותם בלילה, אלא אמורים להקטיר אותם ביום, אבל אפשר להשאיר אותם במשך הלילה. ואם בוא השמש, לא משכחת לה שתצית האור ברובו. הרי לא יכול להיות שמאדם מקטיר את הדברים שהבאנו ברשימה שאמורים להקטיר אותם ביום, הוא יקטיר אותם ממש סמוך לשקיעת החמה עם בוא השמש, וכבר האש תתפס ברובו, כזה מהר, לא ייתכן. אז אתה רואה מכאן שמספיק שהאש תתפס בקצת, וזה כבר נחשב שזה מתיר את המנחה. עונה הגמרא, לא, זה שתי דברים שונים, לא קשיא. כאן מה שמספיק שנתפס טיפה אש, שאתה שם את נאמר קומץ ממש לפני השקיעה, זה לקלוט, להגיד שברגע שהוא נתפס על המזבח, אז הוא כבר נחשב שהוא שייך למזבח, והוא יכול להיות מוקטר במשך כל הלילה. וכאן, מה שאמרנו, שצריכים לחכות שהאש תתפס ברוב הקומץ, זה מדובר להתיר כדי שיהיה אפשר לאכול את השיריים. אומרת הגמרא, רבי אלעזר, מתני לה מבוא השמש. מבוא השמש. ואז קשה, הרי איך אפשר להקטיר את הרשימה הזאת שהבאת אחרי השקיעה? הרי צריך להקטיר אותם במשך היום, מה ששאלנו. והוא מתרץ, הוא מוקים לה בפוקעין. הוא אומר שמדובר פה שהקטיר, באמת העלו את הרשימה הזאת ביום. רק הם נפלו מעל גבי המזבח, מרוב החום של האש הם פקעו החוצה. אז מעלים אותם אחרי השקיעה. וכן, כעת הרבדים מאמר רבי ענאי בפוקעין, מדובר פה שהם פקעו מעל המזבח ומחזירים אותם, אפילו כאלה קודשים שאמורים להקטיר אותם ביום, אם הם פקעו אחרי השקיעה, מחזירים אותם. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי ענאי הכי שפוקעין אפשר להחזיר על גבי המזבח בלילה? ואמר רבי ענאי, קטורת שפקעה מעל גבי המזבח, שזה אחד מהרשימה, זה היה קטורת. אז הוא אומר, אפילו קרטין שבה, חתיכות חשובות שפקעו, אין מחזירין אותן. ותני רבי חנינא בר מניומי בדברי רבי אליעזר בן יעקב, הוא לומד מזה שכתוב בפסוק, אשר תאכל האש את העולה על המזבח, אתה לומד מזה, עיקולי עולה, את העולה על המזבח, עיקולי עולה, אתה מחזיר, והיא אתה מחזיר עיקולי קטורת, אז אתה רואה מכאן שקטורת שפקעה מעל המזבח בלילה, לא מחזירים אותו על גבי המזבח, אז איך רבי ענאי אמר בתוך הרשימה הקטורת, אומרת הגמרא תמחוק, באמת קטורת מתוך הרשימה שאותה לא מחזירים כשהיא פקעה מעל גבי המזבח, סמי מכאן קטורת, אתה יכול למחוק את זה באמת. באמת לא מחזירים את זה לגבי המזבח. אומרת הגמרא, אמר רב אסי, כי פשיט רבי אלעזר במנחות, מה שאנחנו עושים, הוא למד מסכת מנחות. ביי הכי, מה היה השאלה שהוא שאל? שאלה כזאת, קומץ שסדרו, הוא שם את הקומץ על המזבח ממש, ואת העצים הוא עשה מעל הקומץ, כמו ונהפוך הוא שעושים בפורים, כן? הוא שם קודם את הקומץ ועל זה את העצים. במקום לשים קודם את העצים ועל זה את הקומץ. מהו? דרך הכתרה בכך או אין דרך הכתרה בכך? תיקו. השאלה הזאת תהיה עליה תשובה. עוד ספק. ביי חזקיה. איברים, כמו קומץ, רק איברים של קורבן, שסדרן על המזבח ועליהם הוא שם את העצים. וסידר עליהם את המערכה של העצים. מהו? על העצים המערך מנה לשים את הבשר? או... אז אם כן, זה דווקא על העצים, או דילמה, כיוון, דכתיב קרא אחרינה שתוכל לאש את העולה, לא כתוב על העצים, אלא על המזבח בעצמו. אז אם כן, איבאי הכי אביד, איבאי הכי אביד. אם הוא רוצה, הוא שם את הבשר על המזבח ועל זה את העצים. ואם הוא רוצה, הוא שם את העצים על המזבח ואת הבשר על העצים, איך שהוא רוצה. אומרת הגמרא תיקו, זה גם כן שאלה שאינה לה תשובה. באי רבי יצחק נפחה, עוד ספק. איברים שלא סדרה מעל או מתחת למערכה, אלא בצדי המערכה, יש את המערכה, ליד זה הוא שם את האיברים. מהו, האם זה קשר או לא. הליבה דמנדה אמר על ממש לא תיבא אלך. כפי ידע שתוברת שצריך לשים על, על האש, על המזבח, זה לא ספק, ודאי שצריך לשים את זה דווקא מעל העצים. ועל העצים כתיב, כי תיבא אלך, הליבה דמנדה אמר על, שזה הכוונה בסמוך ליד. מהי? אך הנמי על בסמוך, ואפשר לשים את האיברים ליד העצים? או דילמה על העצים, דומי ידע על המזבח? מה הטעם על ממש? כמו שאת העצים צריך לשים ממש על המזבח. אז אף אחינמי, גם על האיברים ששמים על העצים, צריך שזה יהיה ממש על העצים ולא סמוך, על ממש, אומרת הגמרא תיקו, השאלה הזאת גם כן תעמוד, נשארה בספק. עד כאן השיעור על דף כ"ו.